טוב, נתחיל. אני רציתי להתחיל עם איזשהו משפט שלא במקורות כאן, שזה המשפט איך שהרמח"ל שכתב את הספר מסילת ישרים, איך הוא פותח את הספר. הוא אומר, החיבור הזה לא חיברתי ללמד לבני אדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פרסום גדול. אני רק מקדים את זה בגלל שתראו, אנחנו מדברים על תשובה, עשרת ימי תשובה, ראש השנה, יום כיפור. לרוב הדברים ידועים ומובנים, אנחנו נקרא דברים שבטח אתם קראתם הרבה פעמים, אבל תוך כדי זה אני מקווה שאפשר לחדש אולי נקודה אחת לפחות עד בסוף. בסדר? אוקיי. אז עכשיו בוא נתחיל. אני רוצה, כמו שזה כתוב, לדבר על עשרת ימי תשובה. אנחנו באמצע עשרת ימי תשובה, ושבת נקרא שבת תשובה. אז הגמרא מלמדת משהו מעניין לגבי הימים האלו. אמר רב שמואל בר איני משמי דרב, מניין לגזר דין של ציבור שאף על גב שנחתם נקרא? אז הוא אומר, יכול להיות, לא עלינו, שיש איזשהו גזר דין שצריך לקרות משהו לא טוב לציבור, ואנחנו רואים פה שעל אף שיש איזשהו גזר דין כזה, אפשר לקרוע, אפשר להפוך את זה למשהו טוב. איפה אנחנו לומדים את זה? מהפסוק שכתוב בשורה השנייה, שנאמר, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. אז הפסוק פחות או יותר מתכוון לעם ישראל, שאנחנו קרובים להשם, ואנחנו יכולים פשוט להתפלל מתי שאנחנו רוצים, ואנחנו קרובים, הוא ישמע. זה הפסוק שמוכיח שבכל זמן אנחנו יכולים להפוך דין מרע לטוב. אבל הגמרא בשורה השלישית שואלת, אבל הכתיב, דירשו השם בהימצאו, וכראוהו באותו קרוב. אז פה הפסוק מישעיה אומר, לא, יש זמנים שהוא קרוב, יש זמנים שהוא לא קרוב, יש זמנים שאתה יכול להתפלא ולהפוך דין, ויש זמנים שלא. צריך דירשו השם בהימצאו. אז הגמרא משלימה את העניין בין שני הפסוקים, הטעם ביחיד החה בציבור. הפסוק הראשון פשוט מדבר על הציבור. כל זמן שהציבור מתפלל, הם יכולים באמת להפוך את הגזר דין שנחתם על הציבור. אבל יחידים זה לא הולך ככה, אלא יש זמנים יותר ראויים להתפלל ולהפוך גזר דין שנחתם. אז הגמרא שואלת ביחיד, מתי? זאת אומרת, מתי זה הזמן הטוב להתפלל עבור היחידים? אמר רבא בר אבוה, אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. עשרת ימי תשובה, זה הסיבה שאנחנו מדגישים תשובה, תפילה, צדקה, כל העניינים, מנסים לגרום שהקדוש ברוך הוא יחתום שנה טובה עבורנו. אז אלו הימים בין ראש השנה ליום הכיפורים, הם הימים שהם רואים, וזה כאילו הזמן שהקדוש ברוך הוא נמצא ושומע במיוחד. עכשיו מעניין, הרמב״ם כותב כמעט מילה למילה מה שהגמרא כותבת, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד. אז שוב פעם הוא מדגיש את העניין, הוא ממשיך וכותב בדיוק מה שהגמרא כותבת, והוא מזכיר את עשרת ימי התשובה בפרק הבא, אבל עם איזשהו שינוי קטן שהרב סולובייצ'יק שם לב איפה שאני הדגשתי. ושוב, על מנת סתם להזכיר לנו את המילים שהם חשובים לימים האלו, אני אקרא את כל הרמב״ם, על אף שכמו שאמרתי, כולם מכירים את זה. אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה, גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר, אורו ישנים משנתיכם ונרדמים, הקיצו מתרדמתיכם, וחפשו במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו בוריכם, אלו השוכחים את האמת והבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבר וריק אשר לא יועיל ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והביטו דרככם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחטה. עשה מצווה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה, שנאמר בצדיק יסוד עולם, וזה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו. ומבני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ומעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים. אז עכשיו פה אני הדגשתי את האותיות פה שהרב סולובייצ'יק שם לב, שתראה הרמב״ם מדבר על אותו עניין, אותו דבר, עשרת ימי תשובה שהם הימים בין ראש השנה ליום הכיפורים, אבל בפרק ב' הוא כותב שבין ראש השנה ויום הכיפורים, בפרק ג' הוא כותב מראש השנה ועד יום הכיפורים. אז הוא רוצה ללמוד משהו מזה שיש שינוי בשמות. הוא מביא כמה פסוקים מהתורה שמשתמשים או במילים בין לבין או מין ועד. הוא אומר כדוגמה בשמות פרק י' ד' כתוב, ויבוא מלאך השם בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. וגם בשמות פרק למד כתוב פה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח. אז פה כשאתה כותב בין זה לזה, אתה מדגיש את הנקודות הקיצוניות. זאת אומרת, בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, אז אנחנו מדגישים את המחנות האלו ולא דווקא מה שיש ביניהם. לעומת זאת, כשאנחנו קוראים על מין ועד, כמו בפרק י' א' בדברים, כתוב, כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם יהיה מן המדבר והלבנון, מן הנהר, נהר פרת, ועד היום האחרון, הים האחרון יהיה בגבולכם. אז רב סולובייצ'יק אומר ששוב פעם, מין ועד מדגיש את מה שיש באמצע, בין לבין מדגיש את הנקודות מהצדדים. אז מה שהוא רוצה להגיד בכל זה, שעל אף שאנחנו קוראים לזה עשרת ימי תשובה, יש בעצם שלושה חלקים. יש את ראש השנה, ויש יום הכיפורים, ויש את הימים שביניהם. וכל אחד ואחד יש לו את האופי משלו, וזה צריך להבין. אז עכשיו, המכנה המשותף זה שאנחנו צריכים לעשות תשובה. למה צריך לעשות תשובה? אז ישעיהו פה כותב, כי אם אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, בחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע. אז הוא אומר, החטא, הדבר שאנחנו עושים לא כראוי, לא כפי ההלכה, אז זה גורם הבדלה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז מה שאנחנו מנסים לעשות בכל הדברים האלו, כל הימים האלו, זה פשוט לצמצם את הפער. יש פער ענק בין היוצר והיצור, והפער בעצם גדל על ידי זה שאנחנו עושים לא מה שהוא רוצה מאיתנו, ואנחנו מצמצמים את הפער על ידי זה שאנחנו חוזרים בתשובה ועושים מה שצריך לעשות. אז עכשיו, מה שהרב סולובייצ'יק כותב פה מדהים, הוא אומר, in the absence of sin, בהיעדר החטא, God's presence would be evident in every natural encounter. נוכחות הקדוש ברוך הוא היה ברור לנו בכל נפגש טבעי. זאת אומרת, היינו רואים את הבורא בכל מקום. The whisper of the master of the universe would be heard in the bubbling of every crystal spring. היינו שומעים אותו בתוך כל מעיין. His imminence perceived in every sunrise and sunset. בכל שחר ובכל שקיעת החמה היינו מכירים ומבינים שיש בורא עולם פה. הסיבה שזה לא נראה לנו זה בגלל שיש לנו פער, ואנחנו צריכים לצמצם את הפער על מנת להכיר את הבורא. ואיך אנחנו עושים את זה? כמובן אנחנו עושים את זה על ידי תשובה. אם אתם תהפכו את הדף, אז הרמב״ם כותב, ומה היא התשובה? איך אנחנו עושים את התשובה? איך אנחנו מצמצמים את הפער, חוזרים לקדוש ברוך הוא? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו. וכל יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו מעשה ידינו וכולי. וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. אז בגדול מה שלומדים מהרמב״ם כאן, שיש דרך לעשות תשובה, זה דבר ידוע, כמו שהתחלתי את השיעור, הדברים האלו הם די ידועים. יש ארבע שלבים של תשובה. אתה צריך קודם כל שצריך להכיר ויעזוב את החטא. פשוט צריך להגיד, הנה זה הדבר שאני לא רוצה לעשות עוד. אחרי זה צריך להתנחם, להתחרט על זה. ואחרי זה צריך להתוודות, צריך להגיד את זה ממש בעל פה, את הדבר שאני לא רוצה לעשות יותר. ואז אחרי זה צריך באמת לגמור שאנחנו לא חוזרים לזה שוב. ארבע שלבים. אז עכשיו, שלושת השלבים הם די ברורים. אם אני רוצה לעשות תשובה, אז אני צריך פשוט להכיר בזה, להתחרות בזה, לגמור שלא לעשות. אבל הווידוי זה לא כל כך ברור, כי למה אני צריך להגיד את זה ממש בעל פה? אז הספר החינוך מסביר, איפה שזה מקווקו, הוא אומר, זה בחלק שהוא מסביר את הטעם של המצווה, משרשי המצווה הוא מתחיל, ואז איפה שזה מקווקו, כתוב, מתוך הזכרת החטא בפרט, והתנחמו עליו, יזהיר ממנו יותר פעם אחרת. זאת אומרת, וזה שאנחנו באמת אומרים את זה במפורש, לפחות לעצמנו, אנחנו, זה כואב. אז ברגע שאתה עושה משהו כואב, אתה לא רוצה לחזור על זה. כן, אז, וגם זה מזכיר לך. אתה לא סתם אומר בראש, אלא אתה אומר את זה ממש בשפתיו, כמו הרמב״ם אומר. אוקיי, אז עכשיו כל זה תשובה רגילה כל השנה, אתה אמור להכיר במה שעשית לא טוב ולחזור בזה. אבל אמרנו שדרשו השם בהימצאו. אנחנו מדברים על עשרת ימי תשובה. אז מה מיוחד פה שאנחנו צריכים לעשות? מה מיוחד כאן שמשנה כל התמונה שהקדוש ברוך הוא כביכול מקבל את זה יותר מכל זמן אחר? אז הגמרא אומרת לנו במסכת ברכות שאנחנו משנים משהו די מהותי בתפילתנו. כתוב, ואמר רבא בר חינאנה, סבא, לא סליחה, אני אומר את זה לא נכון, בר חינאנה סבא משמי דרב, כל השנה כולה אדם מתפלל האל הקדוש, מלך אוהב צדקה ומשפט, חוץ מ10 ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, שמתפלל המלך הקדוש והמלך המשפט. אז פה הדגשה על המלך. אנחנו עברנו מלהגיד להשם שהוא אל, ואומרים שהוא מלך. זה כל כך חשוב שפה השולחן ערוך אומר שאם אמרת את המילה הלא נכונה, אתה חייב לחזור על כל התפילה מההתחלה. אז השאלה, מה ההבדל בין להגיד האל הקדוש ולהגיד המלך הקדוש? אז הרב סולובייצ'יק מסביר שההבדל בין אל למלך זה שאל הוא הבורא, הוא אישות מעל, כאילו רחוק. המלך הוא כבר בפנים, המלך הוא על הקרקע, המלך הוא חלק מאיתנו ואנחנו כביכול אפילו יכולים לגשת עליו באיזשהו מובן. אז המלך אומר שיש משהו יותר קרוב. וזה אני אומר במאמר מוסגר, שאני חושב שעשרת ימי תשובה והקירוב של הקדוש ברוך הוא נובע מזה שעכשיו זה הזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם. כן? ראש השנה זה לא התחלת בריאת העולם, אלא התחלת בריאת האדם. כן, וזה דבר ידוע שהקדוש ברוך הוא לא הופך להיות מלך, אדם לא הופך להיות מלך עד שהוא מולך, עד שיש נמלכים, עד שיש מישהו שעכשיו הוא חלק מהממלכה. אז הקדוש ברוך הוא לא היה מלך עד שהוא ברא את האדם, ואז עכשיו יש לו את המעמד הזה. אז גם עכשיו אנחנו הופכים להיות נמלכים, אנחנו בוחרים להגיד שהקדוש ברוך הוא המלך, שזה אומר שהוא מכתיב המוסר ומה צריך לעשות. אז זה הייחודיות של עשרת ימי תשובה, שהקדוש ברוך הוא יותר קרוב אלינו, וכמו שקראנו שעכשיו זה הזמן שהוא מצוי ואפשר לחזור בתשובה באופן אחרת. עכשיו אמרנו שיש שלוש נקודות, שלושה חלקים של עשרת ימי תשובה. יש ראש השנה, יום הכיפורים והימים שביניהם. אז מה הייחודיות של כל אחד ואחד מאלו? אז נתחיל ביום הכיפורים, שזה הסוף. ויקרא פרק ט"ז כתוב, כי ביום הזה יכפר עליכם. הרמב״ם מצטט את זה, ואז הוא אומר פה ככה, בזמן הזה שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. התשובה מכפרת על כל העבירות, אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שום דבר מרשעו, שנאמר רשעת הרשע לא יקשל בה ביום שובו מרשעו. ועיצומו של יום הכיפורים מכפר לשווים, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם. אז פה יש שאלה גדולה, מה עיצומו של היום עושה? אם התשובה עושה הכל ואתה יכול להיות רשע גמור ואתה עושה תשובה והתשובה מכפרת על הכל, אז מה זה עיצומו של היום? עכשיו יש המון המון תשובות לזה, יש כל מיני פלפולים עם זה על עבירות קלות או זה, על שגגות או איך זה עובד או בגלל שעכשיו אין קורבנות שעשו כביכול את הפעולה של הכפרה אז עכשיו היום עושה את זה, יש הרבה הרבה תשובות, אבל מה שאני אהבתי יותר נגיד רוחני ולא לא, לא כל כך רציונלי, זה מה שהתורה תמימה מסביר. הוא אומר, מה זה העיצומו של היום? הוא אומר, ותם הדבר יש לומר, על פי מנדה אמר בסדר עולם, שמשה רבנו עלה לשמיים בזין בסיוון, זה שבועות, וירד ביוד זין בתמוז ושבר את הלוחות. וביוד ח' בתמוז עלה וביקש רחמים עליהם, וירד בכף ח' באב, ופסל שני לוחות אבנים, ועלה בכף ט' באב, וירד בבית בתשרי והלוחות בידו. ובאותו יום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, שנאמר ויום השם, סליחה זה לא בית, וירד ביוד בתשרי, הוא ירד ביום הכיפורים, ירד ביוד בתשרי ובלוחות בידו. ובאותו יום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, שנאמר ויום השם, ויאמר השם סלחתי. לפיכך הביא אותו היום יום סליחה וכפרה לדורות. אז מה שהתורה התמימה מסביר כאן זה שיום הכיפורים יש איזה מין אופי שנובע מהאירועים ההיסטוריים באותו יום. השנה זה מין מעגל כזה, והכוח הרוחני של כל יום ויום נובע ממה שקרה לאורך ההיסטוריה. אז יום הכיפורים יש את הכוח של כפרה בפני עצמה. הדבר של חטא העגל היה החטא הכי גדול בהיסטוריה, והקדוש ברוך הוא רצה למחוק את עם ישראל, ואיכשהו משה רבינו הצליח להשיג את הכפרה, וזה הוא השיג והביא לידי ביטוי ביום הכיפורים. אז עיצומו של היום, איכשהו אנחנו יכולים להתחבר לאיזה מין כוח כפרה שלא מצוי בשום יום אחר בשנה. אז זה כאילו הייחודיות של התשובה והכפרה ביום הכיפורים. עכשיו אם אנחנו נעבור לראש השנה, כל הקטע הזה של תשובה וכפרה לא מצוי בראש השנה. איך אפילו אנחנו אומרים שראש השנה חלק מעשרת ימי תשובה? אז הרב סולובייצ'יק שואל את השאלה הזאת, הוא אומר, תראה, אנחנו לא אמורים אפילו להגיד חטאנו. אתה לא אומר ביום הדין, אתה לא כאילו אומר שעשית משהו רע. כמו שאתה בבית משפט, אסור להפליל את עצמך. אז גם בראש השנה אתה לא אומר חטאתי. אז אם לא, אז מה הקשר לתשובה? תשובה, כל הקטע של תשובה, שאתה מכיר בחטא וחוזר. אז הוא מסביר את זה ככה, הוא מביא את הגמרא שהבאנו אפילו לפני כמה שיעורים, שמדברת על, על בן אדם שרוצה להתחתן עם אישה, ואומר, והוא אומר, אנחנו נשואים על ידי זה, על איזשהו תנאי. כן, ואז יש רשימה של תנאים, אחד התנאים הוא אומר פה ככה, אם הוא היה אומר לה, תנסי לי על תנאי שאני צדיק, אפילו רשע גמור מקודשת. איך זה יכול להיות? הוא אומר, בתנאי שאני צדיק והוא רשע, אז התנאי לא מתקיים. אבל הגמרא אומרת, כן, התנאי מתקיים, שמא הרהר בתשובה בדעתו. האיש אפילו לא חזר בתשובה, כן, אבל הוא הרהר, הוא חשב, כן, אני רוצה לחזור בתשובה. הוא לא עשה וידוי בשפתיים, הוא לא באמת עשה את ארבעת הפעולות של הרמב״ם. אבל בכל זאת הגמרא מחשבת שהוא באמת חזר בתשובה. ולמה זה? אז הרב סולובייצ'יק מסביר שבעצם יש שני דברים שקורים בתשובה. הדבר הראשון זה הרהור תשובה. הרהור תשובה זה כבר מספיק להעביר את הבן אדם ממעמד רשע למעמד צדיק. לא עשה כלום, רק חשב על זה. הוא שינה את המעמד. אבל הוא מסביר, זה לא מספיק לקבל כפרה. על מנת להשיג כפרה, אתה באמת צריך לעשות וידוי בשפתיים וארבעת השלבים של הרמב״ם. אז אבל הרהור זה מספיק, וזה מה שהוא אומר שצריך לעשות בראש השנה. בראש השנה אתה כבר מתחיל לחשוב, תראה, אנחנו מתחילים עשרת ימי תשובה, תראה מה עשיתי בכל השנה, מה אני רוצה לשנות. זה כבר הרהור תשובה, וזה נחשב חלק רציני של עשרת ימי תשובה, חלק רציני מכל התהליך של התשובה. אז מה אנחנו אמורים לעשות בעשרת ימי תשובה? אז כמובן אנחנו אמורים לעשות את כל ארבעת הפעולות, אבל מעניין, מצאתי איזשהו מקור שזה התורת המגיד, שהוא נכתב על ידי רב דוב בר, דוב בר שהוא המגיד של הבעל שם טוב, הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, והוא כותב שצריך לעשות הרהור תשובה כל הזמן. הרהור תשובה זה לא רק לראש השנה, הרהור תשובה זה התחלת התשובה של התשובה האמיתית. ופה הוא מחדש משהו מדהים. תראו מה הוא אומר על התשובה. הוא אומר, עיקר התשובה, איתה בכתבים בשם הרב המגיד דוב בר, זללה, על מאמרים, זל, בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, שובו בנים שובבים. הן המה הרהורי תשובה. זאת אומרת, כשהבת קול יוצא ואנשים תופסים את זה, אז הם מתחילים להרהר לעשות תשובה. ההרהורי תשובה שנופלים לאדם בכל יום, והסימן לדע אם ההרהורי תשובה הם אמת, הוא כשנופלת לאדם תשוקה אמיתית להשם יתברך. אז פה עכשיו הוא אומר, יש הרהורי תשובה שהם לא אמיתיים, והרהורי תשובה שהם כן אמיתיים, ועכשיו הוא מסביר מה ההבדל. אז הוא אומר, האמיתי זה שאתה רוצה להתחבר לבורא, בלי שום התבוננות, רק לבבו בועה בקרבו שהבורא ברוך ברוך הוא ממלא כל עלמין, הוא ברא כל העולמות, הוא מכניע ומבטל את עצמו. הבן אדם רוצה פשוט לבטל את עצמו לבורא ושובר לבבו לפני הבורא ברוך הוא, וזהו נקרא משכיל, והוא סימן שההרהורי תשובה הם מלמעלה והם ההרהורי תשובה אמיתיים. אבל כשנופלים לאדם הרהורי תשובה בהתחכמות, שהמתחיל להתיישב בדעתו שכך ינהיג את עצמו בעסק התורה, וכן ינהיג את עצמו בענייני תפילה וכדומה בשאר העניינים, זה אינו נקרא תשובה, רק מחשבות מצד היצר. זה מדהים, זה מדהים, צריך לחשוב פה, כן? אני חשבתי על זה הרבה, זה לא, זה כאילו... באופן פשטני זה פשוט לא הגיוני, אז זה לא יכול להיות מה שהוא מתכוון. הוא אומר פה, תשמעו מה הוא אומר. הוא אומר, אם אתה רוצה לחזור בתשובה אמיתית, אתה אומר, אני רוצה להתחבר לבורא לא משנה מה, ואני לא עושה כלום, אני רק רוחני. אבל אם אתה אומר, תראה, אני לא מגיע לתפילות, אני לא מגיע מזמן, אני לא לומד מספיק, אני... כל מיני עניינים דתיים, זה שקר, זה מהיצר הרע. איך זה יכול להיות? כאילו, מה אנחנו אומרים לעשות? הרי אנחנו בני מצוות, אנחנו אומרים לעשות כל השיעור, קראנו על שצריך לתקן, לעזוב את החטא, לחזור בתשובה, לעשות את הטוב. פה הוא אומר, לא, רק צריך לחשוב. אני אומר, זה נכתב על ידי תלמיד חכם, שבאמת רוצה ללמוד יותר, להתפלל יותר טוב. הוא רוצה, והוא יודע שזה כאילו בסופו של דבר מה שהוא עושה ממילא. אבל הוא אומר, אתה צריך לחשוב על המוטיבציה. מה שהוא מדגיש פה זה לא המעשה. ברור שאתה צריך להדגיש יותר זמן לתורה ולהתפלל עם כוונה וכל התיקונים האלה. זה ברור. אבל זה לא צריך להיות המטרה. אלו האמצעים. המטרה זה להתחבר לבורא. זה כל הקטע של התשובה. לצמצם את הפער. כן, אמרנו שמה שמבדיל בינינו לקדוש ברוך הוא זה החטא, ואנחנו צריכים לחזור. כל הרעיון זה להתחבר בחזרה. אז מה שהוא אומר פה, הרהורי תשובה, המוטיבציות שמביאות אותך לעשות תשובה, הם צריכים להיות המוטיבציות האמיתיות, שזה בעצם להתחבר לבורא עולם ולתקן את עולמו על ידי תורה ומצוות, כן, שנזכה השנה. תודה לכם.